טוב, התחלנו שנה שעברה לגעת בנושא של המידות. דיברנו על זיכוך המידות. דיברנו על זה שהמידות באשר הן, שבאמת אין מידה טובה, אין מידה רעה, יש רק מידות. פירוש המילה מידה הוא מינון. במידה הנכונה, זאת אומרת במינון הנכון. כל מידה היא טובה כשהיא במינון הנכון, או מוסיף היום, בהקשר הנכון. טוב, גם על זה כבר דיברנו. דיברנו על זה, על מה קורה למידות כשמחברים אותם למקור. כלומר, כשמחברים אותם לעבודת השם. דיברנו על זה שכשמחברים את נטיית האהבה שבנו למקור, לאהבת השם, אז היא מתפשטת על כל המציאות. מי שאוהב את השם, אוהב הכל. דיברנו על זה שלעומת זאת, כשמחברים את היראה למקור, ליראת השם, לא מפחדים מכלום. רק מהשם. כל מידה, כשמחברים אותה לשורש, אז זה משנה אותה. או אולי נגיד עכשיו מילה אחרת, יותר מתאימה לככה ערב יום הכיפורים, זה מטהר אותה. כי טהרה היא חזרה אל השורש, אל המקור. אחרי יום הכיפורים, לפני השם תטהרו, הוא השיא של תהליך התשובה. כי התשובה, ביסודה, היא תנועה לשוב אל המקוריות. כלומר, אומר הרב, תשובה זה תהליך של תנועה בנפש. אני לא כמו שאני, אני לא נשאר במצב סטטי, אני יוצא לדרך. לדרך לאן? לעצמי. לפנימיות שלי. אם אני מגיע למקום חדש, שאף פעם בחיים לא הייתי בו, אני יכול להגיד שאני שב אליו? לא, כי אף פעם לא הייתי בו. לאן אני יכול לשוב? למקום שמנו יצאתי. אני יכול לשוב למקור. כשאנחנו עושים תשובה, לאן אנחנו שווים? למי שאנחנו בשורש. אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. ותשובה זה לחזור אל היושר הפנימי, אל האמת הפנימית. ויותר מזה, אל מקור כל החיים. לחבר את החיים שלנו אל מקור החיים כולו. נקרא את זה בפנים. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות. אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותה. באין גבולים ומוצרים. במגמה היותר אצילית, הכי פנימית וברוכה, כמו נובעת, מתפשטת, מהזוהר של הרובד העליון, הפשוט והמבהיק. למה צריך לשוב לשם? למה ירדנו משם? כי, אומר הרב, אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו להענפים המתפשטים. זאת אומרת, כיוון שבעולם הזה אנחנו צריכים להגיב להמון דברים בזמן אמת, אנחנו מאוד חיים בעולם של חיצוניות, וצריכים לתפקד בעולם שדורש נתונים חיצוניים, הצלחות חיצוניות, שמודד אותנו לפי החיצוניות שלנו, מסתכל עלינו לפי החיצוניות שלנו, כלומר, לא רק לפי מראה, גם לפי השכלה, נתונים, תעודות, מצב כלכלי, שופטים, כל ההתייחסות של העולם הזה היא חיצונית. וככל שאנחנו יותר שקועים בזה, יותר נדמה לנו שזה החיים. אומר הרב, אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו להענפים המתפשטים. כלומר, לא השורש, לא הגזע, הענפים. כלומר, כל מיני פינות כאלה, כל מיני נישות שמסתעפות. מתוך החיים, שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, כלומר ככל שזה יותר מוחשי, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה. זאת אומרת, אני בתור בן אדם שהתפיסה שלי מוגבלת, החושים שלי מוגבלים, אני מרגיש, אם שואלים אותי, מה נראה לי יותר מציאותי? מה שאני רואה בעיניים, או אידיאלים, שאיפות, כאילו... מה אפשר לעשות? אני יודע בתוך תוכי שאידאלים ושאיפות וערכים זה יותר עמוק מאשר מה שאני רואה בעיניים. אבל מה שאני רואה בעיניים זה מה שאני רואה בעיניים. זה הכי מוחשי, זה הכי בוער כרגע, אני צריך להגיב לזה. אז בסוף נדמה לנו, מתהפכת לנו תמונת המציאות. נדמה לנו שהחיצוניות היא העיקר. ורוחניות זה משהו כזה יפה, כאילו כשיש זמן. ואז מה שקורה זה, והננו חושבים את עצמנו על ידם, כלומר, על ידי החיבור לענפים החיצוניים, לחיצוניות של החיים, לבעלי חוזק ואיתניות. כלומר, נדמה לנו שמה שנותן לנו תחושה שאנחנו באמת שווים, זה דברים חיצוניים. אם יש לנו כסף, אם מכבדים אותנו, אם אנחנו בריאים, אם נעים לנו, זה נקרא חיים שווים. ואם אנחנו מזהים את החיים השווים, את החיים העוצמתיים, עם נתונים כאלה חיצוניים, אומר הרב, ובשביל כך, הרי אנו מרגישים את עצמנו רפים וחושלים באותה המידה שתוקף אותנו הרצון לשוב למקור הראשי, המתעלם מכל התפשטות ענפיו. כאילו נכון שכל העץ יונק את החיות שלו מהשורש, אבל קוטפים את הפירות מהענפים, לא מהשורש. וכיוון שאנחנו רוצים פירות, כי אנחנו צריכים לאכול, ופירות זה נעים וטעים, אנחנו מתייחסים יותר לענפים, אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו יותר מתייחסים לענפים מאשר לשורש. ואז, כשאנחנו יודעים שתשובה זה לשוב אל השורש, נראה לנו כי תשובה, כאילו תשובה זה משהו שמחליש את החיים. מה, נהיה כאלה רוחניים כאלה, מופשטים כאלה, מלאים טוב וזה. אנחנו רוצים לחיות. חיים עוצמתיים, חיים נוכחים. אז כיוון שכך, אומר הרב, ומפני הכישלון הזה של הכוח, הדימוי הזה שיש לנו כאילו תשובה, זה כאילו פחות נוכחות, פחות עוצמת חיים, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת, כי אנחנו לא יכולים לשאוף אותה עד הסוף, עם כל האנרגיות, כי היא מפחידה אותנו, כי היא כזאת מופשטת, כי היא נראית לנו כזאת תלושה מהחיים המעשיים. מה הפתרון? אומר הרב, ובשביל כך, הריינו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה, אחוזים יפה גם בענפים המעשיים, בשיחם ושיגם, הגיונותיהם ושיפותיהם. זאת אומרת, רוחניות היא לא חלופה של הגשמיות, אלא טעם החיים של הגשמיות. הרוחניות לא מציעה לנו לפרוש מהעולם הזה ולנסות להיכנס לדבוק בעולם אחר, כולו טוהר וזה. אלא היא אומרת לנו מה המשמעות האמיתית, מה התוכן הפנימי של כל הגשמיות של העולם הזה. למה הוא באמת שווה? אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מחוברים לענפים, גם כשעושים תשובה, אבל לא כדי לרדת עליהם, אלא כדי להעלות אותם. ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו, זה הצד הרוחני, למרום האצילות והתנסות הדבקות המקורית. כי סוף סוף, הרי כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי. ויחד עם מהותנו הנשמתית, צריכים גם הם, גם החיים החיצוניים, לשוב אל הרום העליון. זאת אומרת, כשבאים לעשות תשובה, כשרוצים להתחזק מבחינה רוחנית, ללמוד תורה, להתקדם, יש סכנה של סכיזופרניה, שאנחנו עושים לעצמנו פיצול אישיות. כלומר, מה אנחנו מביאים למפגש הזה עם הקודש? את החלקים היפים שבנו, את הרצון, את השכל, את העדינות, את התארה. ומה קורה אז עם כל החלקים האחרים באישיות שלנו? לאיפה נעלמים אז הפינוק, העצלות, היצריות, האגואיזם? מה, הם לא קיימים יותר? בגלל שיש לנו רצון רוחני? מה אנחנו עושים איתם אז? יש לנו נטייה לטעטע אותם הצידה, להדחיק אותם. למה? כי לא נעים לנו לזכר שהם קיימים בכלל, כשאנחנו עכשיו בבית מדרש, כשאנחנו באים להתפלל, כשראש השנה, יום הכיפורים. ואז מה קורה? כמו כל דבר שמדחיקים, אז החלקים האלה באישיות שלנו מחכים בצד בסבלנות, וברגע שקצת משחררים, צופים בחזרה, בבומרנג, אם לא בריבית. זאת הסיבה שבחשוון וכסלב, אנחנו בדרך כלל יותר דומים למי שהיינו בתמוז ואב, ולא למי שהיינו באלול ותשרי. כאילו בתשרי זה רק הפסקה כזאת מהחיים הנורמליים, לזה התעלות כזאת מחוץ לחיים, אחרי זה חזלש. חוזרים לחיים הנורמליים. והחיים הנורמליים זה לא קדושה. כל עוד זאת התפיסה. לא נצליח להתקדם. באמת. לא נצליח לעשות שינוי אמיתי. אולי נדלג רגע לעמוד 4, למקור האחרון. אומר המגיד מקוז'ניץ, כשיחזור אליך בתשובה, עלי מכל העולם. למשל, מי שרוצה להגביה איזה בניין, אז היית צריך להגביה הקורה יותר תחתונה. מה שאין כן כשיתחיל באמצע או בגובה, אזי יארס כל הבניין ולא יהיה כלום. טוב, אז אנחנו לא בונים בניינים. אני אתן דוגמה על היותר קרובה אלינו. יש סקית מלאה דברים כבדים עם ידיות. מאיפה מרימים אותה? אם נרים אותה מהידיות, מה יקרה? נשאר ביד רק עם הידיות. איפה מרימים אותה? איפה מרימים שקית כבדה? מלמטה. ממרכז הכובד. את האישיות שלנו, אם רוצים באמת לחבר את האישיות שלנו לקדוש ברוך הוא, אז צריך לא רק ללכת למקומות שזה יותר קל, שזה יותר נעים, שמרגישים יותר מחוברים. צריך אולי דווקא ללכת למקומות הכי אחרים. לשאול איפה המקומות בחיים שלי, בנפש שלי, ברצונות שלי, שהם הכי הפוכים, הם הכי שונים משאיפות של קדושה. איך מחברים אותם? מה טוב בהם? איפה נקודת האמת שבהם? איפה שורש החיים שבהם? הרי ברור שיש בהם נקודת אמת ושורש חיים, אחרת הם לא היו קיימים בי. הקדוש ברוך הוא לא נטע בנו שום רצון שהוא רע. אז אם יש רצון שאני מרגיש שהוא כאילו מנותק, לא מחובר לקדושה, זה רק כי אני לא למדתי לעשות את החיבור, לא כי הוא לא קיים. אז אולי דווקא על זה צריך לעבוד. כן. לא צריכים להגיע לתוצאות. לא עד יום כיפור, ולא עד יום כיפור הבא, ולא עד החתונה, מה שיבוא קודם, ולא עד שום שלב. צריך להתקדם. אז זה נכון שלא כדאי להתמקד דווקא במה שהכי קשה, והרבה פעמים דווקא הדרך לגעת בדבר הכי קשה היא לא לגעת בו, אלא לעשות שביל עוקף, כן להתחיל עם משהו יותר אפשר להתקדם בו בפועל, זה כבר טקטיקה. אבל שהמחויבות הפנימית תהיה לרומם את כל מי שבי. לא להביא לקודש רק את הילדה הטובה שבי. להיות אני באמת, ואת אני באמת לחבר לקדושה. ואז נחזור שוב לעמוד הראשון, אומר הרב, ואז לעולם לא נעלה שוב בחוסר רכוש. לא נעלה בחוסר רכוש, סליחה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהולכים לרדת למצרים, אז הוא אומר, ורחל יצאו ברכוש גדול. כלומר, יוצאים, לא, יורדים לא כדי לעלות. יורדים לעלות, כדי לעלות ברכוש גדול. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, היא לא יורדת כדי לעלות. היא יורדת כדי לעלות ברכוש גדול. לאסוף הרבה תכנים, רצונות, עקרונות חומריים, עולמיים, ולחיות אותם ולדבוק בהם מתוך קדושה. ואז, לעולם לא נעלה בחוסר רכוש, ולא ניקשל בהחלשת כוח. התודעה, הדימוי הזה, של החולשה לא יכשיל את תהליך התשובה שלנו. כי לא הרומים נעלה למרומים, כי, כלומר, אלא, עמנו אחוזת לבושנו, רבי הגוונים ועשירי הצבעים, אשר רכשנו לנו מתפשטותם, כלומר, כתוצאה מתפשטותם של החיים כולם. זאת אומרת, לבושים שלי זה לא אני. אני נשאר אני, לא משנה מה אני לובש. בגדים מחליפים, את העצמיות אי אפשר להחליף. בגדים מחליפים לפי העניין, יש בגדים לחורף, יש בגדים לקיץ, יש בגדים לשבת, יש בגדים ליום חול, יש בגדים לעבודה, יש בגדים לשינה, יש בגדים לטיול, אבל זה אני בתוך כל הבגדים. אנחנו חיים בעולם, יורדים לעולם הזה כדי לקנות בגדים. אף לא שמעתם את זה, אה? שילנו הרבה לבושים של קדושה, הרבה סגנונות של ביטוי הקדושה בעולם. והננו עולים ובאים בימים, כמו אברהם זקן בא בימים. מה הכוונה? שהוא בא עם כל הימים. היו לו הרבה ימים, מהרבה סוגים, והוא בא עם כולם, עם כל תולדות המפעל, המעשה והחיים אשר עמהם. טוב, כיוון שהזמן רץ, אז נדלג לעמוד 2, למקור הכי ארוך, המקור המרכזי, באר מים חיים. אומר הבאר מים חיים, אחד מראשוני החסידות, דור השלישי לחסידות, תלמיד תלמידי הבעל שם טוב, שהיה בצ'רנוביץ ואחר כך עלה לארץ, הוא גר בצפת, קבור בצפת. והוא כותב כך, תדע, אשר אין כל דבר ודבר שבעולם, שאין בו בחינת וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייקשלו בם. כל דבר בעולם, באותם דברים, יש מנוף, יש מכשול. כל דבר הוא שער פנימה או מחסום. הבאר מים חיים. זה המקור שאנחנו לומדים עכשיו, רבי חיים מצ'רנוביץ. אז כל דבר דבר, כמו שלמדנו על העמידות, שעץ הדעת טוב ורע, נכון? למדנו. שמאז חטא עץ הדעת טוב ורע, כל מה שבעולם מורכב מטוב ורע. מה את אומרת, נועם? נועם? לא, גם וגם, זה בדיוק העניין. בכל דבר אפשר להיות בו צדיק או פושע. אפשר להיות פושע בדבר הכי אלוקי, אפשר להיות צדיק בדבר הכי חומרני. השאלה היא מי אתה, לא מה אתה עושה. וכל אדם, בידו הבחירה והרצון, הנה, הכל תלוי בבחירה וברצון, לבחור בטוב הדבר ולמאוס ברע הנמצא בדבר ההוא. ועל כן, אמר דוד המלך עליו השלום, הוא אומר לרשע, אהבת רע מטוב, שאתה הוא האוהב הרע אשר בדבר הטוב. זאת אומרת, אהבת רע מטוב, מם, יש שני מובנים של מם. יש מם של מם היתרון, יותר מ. נגיד, כשאני אומר ראובן גבוה משמעון, אז הכוונה יותר משמעון. ויש מם שהיא מם המקור, ואני בא מירושלים. השולחן עשוי מעץ. אז אהבת רע מטוב, זה דוד המלך אומר לרשע, אתה אהבת, אתה בחרת לבחור את הרע שנובע מתוך הדבר הטוב. שאתה הוא האוהב הרע אשר בדבר הטוב. ואם רצית, לא היית רוצה, היית הולך בדבר הזה גופה לטוב לפני השם. הכל תלוי ברצון. ויש לנו המון תירוצים. היה איזה פילוסוף ציניקן שאמר, שאדם יכול לסבול בעולם הזה הכל, כל עוד יש לו את מי להאשים. זה לא אני, זה הגנים שלי, זה ההורים שלי, זה מזג האוויר, זה הממשלה, זה החור בכביש. כל עוד יש את מי להאשים, הכל טוב. הכל סביר. אז דוד המלך אומר, אתה בחרת. זה לא ה-DNA, זה לא הגנים, זה לא היצר, זה אתה, זה הבחירה שלך. שאתה הוא, ואתה אהבת הרע. כלומר, להרע, לפני מי שאמר והיה העולם. מה השם? סליחה. כן. הבחירה, אמרנו שככה, כמו שלמדנו בבסיס, מה שהתחלנו ללמוד בפעם הקודמת על המידות. שהמידה היא מורכבת, יש בטוב, יש ברע. והבחירה שלנו איך להשתמש במידה. אז זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. בכל דבר בעולם יש טוב ורע, ושאלה היא במה אני בוחר, במה אני בוחר לדבוק. והנך רואה מה שאמרו חז"ל על הפסוק הזה, שקראנו אותו אתמול בהפטרה של שובה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. מביאים דוגמה דווקא ממצווה. מהי דכתיב כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם, ופושעים יקשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם. קורבן פסח, מצווה. מצווה לאכול, בשר צלוי. אחד אכלו לשם מצווה, ואחד אכלו לשם אכילה גסה. זה שאכלו לשם מצווה, נאמר בו צדיקים ילכו בם. כלומר, זו תנועה של התקדמות. מתוך, הוא אכל בשר, ונהיה יותר רוחני, נהיה יותר קדוש. כי הוא אכל בשר של מצווה. וזה שאכלו לשם אכילה גסה, נאמר בו ופושעים יקשלו בם. עד כאן. כלומר, הוא קיים מצווה ונהיה יותר גס, ונהיה יותר חומרני. לא בגלל שהוא קיים מצווה, בגלל איך שהוא קיים את המצווה. כי הוא לא חשב על המצווה, הוא לא חשב על הקדושה שבזה, הוא חשב רק על החומרנות שבו, רק על ההנאה החושית. אז ממילא זה הפיל אותו במקום לרומם אותו. הרי, דאפילו בעשיית מצוות עשה דאורייתא וקיומה, נמצא בו מקום להיות צדיק ורשע. כאילו הרשע לא יכול להגיד, מה הייתי חייב לאכול בשר? כתוב בתורה שבלילה הזה צריך לאכול בשר. כן, אבל לא כתוב בתורה איך צריך לאכול את הבשר, זה הבחירה שלך. וכמו שמבואר בשולחן ערוך, וזה לשונו, וכן אפילו ליישב בסוד ישרים וכו', וללך בעצת תמימים, אם עשה להנעת עצמו, כלומר, להשלים חפצו ותאוותו, אינו משובח וכו'. זאת אומרת, כמו שיש זללנות פיזית, יש זללנות רוחנית. וזה לא טוב, וזה לא טוב. יש תכונה באדם שנקראת רכושנות. כל אחד רוצה שיהיה לו הרבה ממה שהוא אוהב. מה זה הדברים שהוא אוהב? זה תלוי באדם. יש אדם שהוא נורא חומרני, אז כשהוא רוצה אז הרכושנות שלו, רכושנות חומרנית, הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף, הרבה נכסים, הרבה רכוש, הרבה לא יודע מה. יש אדם שמרכז הכובד של האישיות שלו הוא לא בחומר, אלא בנפש, בחוויות. גם אדם כזה שהוא יותר נפשי, הוא עלול להיות זללן, רכושן. רק הוא רוצה לא לזלול אוכל, הוא רוצה לזלול חוויות. לחוות את כל סוגי החוויות, מכל הסוגים, את כל הריגושים. לטעום מהכל, להיות בכל המקומות המעניינים. להיות באטרף בריגושים מכל הסוגים. זה לא יותר זך, זה לא יותר נקי, זה לא יותר קרוב להשם, מאשר רצון לזלול את כל סוגי האוכל בעולם. כי זו אותה תכונה נפשית לזללנות, של רכושנות, שאני במרכז, אני רוצה לפתם את עצמי מהכי יפה והכי טוב שבעולם. רק זה לא בגוף, אלא בנפש. וכמו שזה בנפש, זה גם יכול להיות ברוחניות. כשאדם רוצה לבלוע את כל התורה, את כל המצוות, את כל הקדושה, למה? כי זה עושה לו נעים. כי זה מרגיש לו נורא רוחני. אז את מי הוא עובד? את עצמו. באמצעות התורה, באמצעות התפילות, באמצעות המצוות. עדיין האגו במרכז, אני ומה שבא לי זה הנושא, רק אני מבין שהכי שווה זה למלא את עצמי בדברים שהם שווים רוחני. אבל עדיין זה אני, אני, אני. מתחיל באני ונגמר באני, ובאמצע מנצלים את התורה ואת המצוות ואת הקדושה בשביל למלא את האני. מה השם? סליחה. דרכי זה לא אומר למעני. יש איכות ייחודית של קידוש השם שרק את יכולה להביא לעולם. ושזה נברא. והרצון לעבוד את השם הוא כדי לקדש את שמו בצורה שרק את יודעת. בגלל הרגישות שלך והרצון שלך וההתמודדויות שלך. אבל המטרה היא להיות מחוברת להשם כי השם רוצה את זה. כי זאת האמת. למלא את העולם בטוב. לא להרגיש חוויות נפלאות רוחניות. זה בסדר להרגיש חוויות רוחניות נפלאות, אבל זה תוצר לוואי. זה לא היעד. אדם שעושה דברים גדולים, שיודע שהוא עושה דבר שבאמת מקרב אותו להשם, זה באמת נורא מרגש, זה נורא נעים, זה נורא כיף. זה לא בעיה, זה לא רע, אבל אסור שזה יהפוך ליעד, שהמטרה לא תהיה לרגש את עצמי באמצעות התורה, שאני לומד תורה כי זאת האמת, וזה גם נורא מרגש. אבל גם, זה ההבדל בין אהבה לניצול. אהבה זה רצון לחבר את החיים שלי לחיים של מישהו, וניצול זה רצון להשיג משהו באמצעות מישהו, שהוא לא המטרה, המטרה היא ההנאה של המנצל. אז ככה אפשר לנצל את התורה, לנצל את החגים, לנצל את התפילות, כדי ליהנות. הנאה רוחנית. מצוין. רק לזכור שזה תוצר לוואי, שזה לא המטרה. זה לא המטרה של התפילה שנהנה ממנה, שנרגיש חוויה של התעלות. כי אחרת זה מביא, יש אנשים שיכולים בליל, ליל שישי, לנסוע על הכותל, להגיד סליחות, להשתפכות הנפש, ממש עם דמעות. לא מדבר על סליחות, אלא על מופע סליחות, כמו שיש היום עם גיטרה והכל, ממש, הנשמה נשפכת. ולמחרת לחלל שבת. וליהנות ולהתרגש מדברים אחרים לגמרי, הפוכים לגמרי. למה? למה הם לא מרגישים שזה סותר? כי זה חוויה וזה חוויה. זה עושה לי טוב בליל שישי, זה עושה לי טוב בליל שבת. נועם? כן, אמת בפרסום. אם אדם רוצה, איך אומר הרמב״ם? אומר, בהלכות תשובה, פרק י', שמי שעובד את השם אהבה, עושה את האמת כי האמת, בסוף הכבוד לבוא. כי ברור, אני יודע שאני אהנה מזה, אז זה לא בעיה. זה מצוין ליהנות מקדושה, צריך ליהנות מקדושה. אבל להיזהר שזה לא יהפוך ליעד. אני פה כדי לעבוד את השם, אני פה כי זאת האמת. אני פה כדי להעיר את העולם, לעזור לעם ישראל. וזה שזה כיף, יופי, ברור שזה יהיה כיף, זה בריא, זה טבעי. להרגיש שזה כיף. זה דק. מה השם? סליחה. להתחבר ל... אם אנחנו יודעים שכשאנחנו עובדים את השם, אנחנו מביאים אור לכל העולם, עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם, משלימים בזה את המטרה של כל הבריאה, שנזכור אותו, שנדבק בו, שנשמח בו. וואו, מה יותר כיף מזה? לא, זה לא בהכרח. לא, זה לא אמרתי. זה לא שאם את נהנית, זה כבר הופך את זה למטרה. זה עלול להפוך למטרה. זה כמו, כי זה נורא טבעי. שואלים מישהו, למה אתה עושה את זה? כי אני נהנה. אני שואל אותו, אז מה? אז אז מה? אני נהנה, לכן אני עושה את זה. אני לא מקיים את המצוות כי אני נהנה מהם. אני מקיים את המצוות ונהנה מהם. יש הבדל? לא. היא התחושה של הקשר עם השם. זה עצם זה שהחיים שלי מבטאים את רצון השם. כי אני לומד את תורתו, כי אני מקיים את מצוותיו, כי אני מתפלל אליו. עצם החיבור, המהות האובייקטיבית של החיבור הזה, זה שאני דבק בהשם. זה לא דבקות עם מציאות, היא לא חוויה, היא גם חוויה. יש חוויית דבקות. יש דבקות. זה לא אותו דבר. אז זה חסר? כאילו, קשה מאוד להאמין שאדם יעשה כל החיים שלו דבר שהוא בכלל לא מרגיש אותו ולא נהנה ממנו. כי הוא מרגיש שזה לא שייך לו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה, גרם לזה שנהנה מזה שאנחנו עושים דברים טובים של קדושה. זה לא כדי להכשיל אותנו. זה כדי כי זה אמיתי, כי כל דבר, ככל שדבר יותר קשור לחיים, הוא יותר מהנה. אוכל מהנה, כי הוא מחזיק את החיים. קשר בין איש לאישה מהנה, כי ממנו נובעים חיים. קשר מקדוש ברוך הוא הכי מהנה בעולם, כי הוא חיבור למקור החיים. אין יותר הנאה מזה. זה הדבקות הכי מוחלטת, שאנשים יהיו מסוגלים לסבול ליסורי תופת, ולא הרגישו בכלל מרוב כיסופים להשם. אז אין הנאה בעולם כזאת. אבל זה לא הופך את זה למטרה. ברור, אבל זה לא המטרה. זה לא שהמטרה היא להשיג חוויית רוממות, והאמצעי הוא לקיים את המצווה או להתפלל. המטרה בתפילה היא כי השם רוצה שנתפלל. וזאת האמת שצריך להתפלל. ואני גם רוצה להתפלל. והנאה שיש לי מהתפילה ותחושת ההתעלות היא הבונוס. היא לא המטרה. מה השם? כן. אם זה לא על חשבון הדברים אחרים, יותר חשוב לי. למה? כי הנאה היא סביבת עבודה טובה. זה כמו אם אני יושב על כיסא שהוא נוח לי, ויש מיזוג אוויר, אני יכול יותר להתרכז בתפילה מאשר לריב עם הכיסא ולריב עם הזיעה שלי. אז זה לא מפריע, זה טוב. אותו דבר גם מבחינה רוחנית. יש מקום שאני יותר קל לי להרגיש בו התעלות בתפילה, אז ברור שאני אלך לשם. אבל זה לא המטרה. רק אור לי או אור נא? אורי, כן. לא, לא. צריך לא להדחיק. אחרי זה אמרתי, זה כבר ציוק השאלה של טקטיקה. צריך להעיז לגעת גם במקומות האלה, לדעת שאני אמור לטפל גם במקומות האלה. שהם לא יהיו כאילו לא רלוונטיים כשאני עובד את השם, כשאני רוצה להתקרב להשם. כי אז זה הדחקה. זה בריחה מחלק גדול מהחיים שלי. ואז זה לא עבודת השם אמיתי. ואז זה לא חיבור אמיתי. אני צריך להעיז לגעת גם במקומות האלה. לא אומר שצריך עכשיו דווקא לסבול. כי אז זה מתיש, זה שוחק. מאוד קשה להתקדם ככה. אבל צריך לדעת שזה חלק מהפרויקט שלי. חלק מובנה. שאני בא להשם ביום הכיפורים עם כל מי שאני. גם עם מה שאני מתבייש בו, לעמוד עם הקדוש ברוך הוא, עם הדבר הזה. זה חלק ממני. אני עומד עם הקדוש ברוך הוא ככה, כמו שאני. כל כולי, עם הטוב והרע. והבינוני. ושלושתם אני רוצה להעלות. את כל אחד מהמקום שלו. עכשיו, במה להתמקד קודם? זו שאלה טקטית. אין אלא תשובה אחת נכונה. טוב, בואו נמשיך. וכדומה בכל המצוות. יוכל האדם להיות בו צדיק או רשע. תראו לעצמכם, אדם, בית כנסת, שהיו שני אנשים שהיו מועמדים להיות בעל תוקע. ואחד מהם היה בעל תוקע בשנה אחת, והתקיעות היו לו משהו, והיה צריך לחזור הרבה חזרות וזה. ואז שנה הבאה נתנו, שנה אחר כך נתנו למישהו השני, עכשיו הוא בא לתקוע, שמע, עכשיו כולם ידעו שגם שנה שעברה היו צריכים לבחור בי, כי אני תוקע יותר טוב ממנו. וזה עיקר הכוונה שלו בתקיעות. שמי רחם. יש מצב כזה, נכון? שאדם, כמו שאחי אומר, חזן יכול לסלסל, במקומך מלכנו תופיע, מתי אתה ימלוך בציון, ומה חושב בראש זה, חכו שתשמעו את הימלוך שלי. רחמנות. מצד שני, המדרש אומר שכשהילל היה הולך להתרחץ, הוא היה אומר, אני הולך לגמול חסד עם הגוף שלי. מה, לרחוץ מישהו אחר, חולה סעודי זה מצווה ואותי לא? אני לא בן אדם. הוא אמר שמקבלים על זה שכר. כי הוא אמר פעם, היה מקובל שבכל כיכר מרכזית, בכניסה לעיר, יש אנדרטה של המלך. אז האנדרטה הזאת, יש אבק, יש ציפורים, לחלכת. אז מישהו כל בוקר הלך וניקה, שטף את האנדרטה. שילמו לו על זה? ברור, זה היה מקצוע שלו. מי שילם לו? המלך. למה? כי הוא מייפה את יוקנו של המלך, אז המלך משלם לו. אז אותו דבר אמר הלל, כשהוא הלך, היה הולך להתרחץ, אני צלם אלוקים. כשאני מייפה את הגוף שלי, אני מכבד בזה את המלך שברא אותי. אני מכבד בזה את צלם אלוקים. אז מה יוצא? שהפעולה כאילו הכי פינוקית, הכי פרטית, טיפוח הגוף, טיפוח היופי האישי, יכולה להיות עבודת השם. והדבר שהוא הכי עבודת השם, כמו לימוד תורה או תפילה או תקיעה בשופר, יכול להיות מאינטרסים מאוד מאוד חיצוניים. אז מה שהופך את הדבר לחיצוני ופנימי זה לא מה אני עושה, אלא מתוך מה אני עושה ולשם מה אני עושה. אז בכל דבר אפשר להיות צדיק או רשע, וכן בדברים הגשמיים, הנראים שהם להבל וריק בעולם, כי הם רק לצורך קיום הגוף הגשמי, שבסוף בכל מקרה לא יתקיים, גם בתוכם, בהם, סליחה, בתוכם, בפנימיותם, בשורשם, יש דברים עתיקים לי מאוד, כמו שורש, סוד. ואדם הזוכה לעשותם כראוי לפני מלך הכבוד, גדלה מעלתו מאוד מאוד. ממש כעבודת התורה והתפילה, בעבודה, ויותר. כלומר, לעסוק בגשמיות לשם שמיים, זה יותר גדול מתורה ויותר גדול מתפילה. למה? לפי שכל מה שנתרחק הדבר יותר מאור פני מלך חיים. כשחוזר ונתקרב על ידי מעשה האיש ופקודתו ולהיות מצדק עבר, יש יותר נחת רוח בזה לבורי עולם מהתקרבות אליו פנימיות התורה והמצוות. אשת חיל, ממרחק תביא לחמה. דווקא מהמקום הכי רחוק. הקדוש ברוך הוא משלם לפי קילומטראז'. אז ככל שבים יותר מרחוק, עשינו יותר נחת רוח. קירוב רחוקים זה גם הרחוקים שבאנו, בתוכנו. וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ואך מי שאינו משים ליבו לזאת, וסובב הולך בדרך תאוות ליבו למלות חשק תאוותו, על ידי זה חס ושלום יאבדו אותו מעשה מן העולם. אז אותו מעשה עצמו יכול לקרב, אותו מעשה עצמו יכול לרחק, אז מה המסקנה? שלא המעשה מקרב, לא המעשה מרחק. השאלה איך עושים אותו? למשל, באכילה, פעם אחת נאמר בתורה, וחטא וסבת וברכת את השם, ופעם אחת נאמר, פן תאכל וסבת וכולי, וגומר, ושכחת את השם אלוקיך. אז לא האכילה מביאה לברכה, לא האכילה משכיחה את השם, חלילה, אלא הכוונה של האדם בזמן האכילה. מה השם? סליחה. כאילו, עבירה, אז התורה אמרה לי שזה הקשר שלילי. אבל לא המעשה הוא עבירה. להרוג זה לפעמים מצווה. אז זה לא שלהרוג זה רע. ולתת, ולעשות חסד, לפעמים זה עבירה. תלוי איך ומה. אז לא המעשה מצווה, לא המעשה עבירה. רק ההקשר. כי הכל בשני העניינים האלו הם. איתים לטובה ואיתים לרעה. זה אותה עת בשתי וריאציות, קהלת ג', עת לבכות ועת לשחוק, עת לזה ועת לזה, עת לקרוא ועת לתפור. אלפים צריך לעשות ככה, אלפים צריך לעשות ההפך. השאלה היא למה? וכמוכן בכל איבר ואיבר וגיד וגיד מרמח האיברים ושסה הגידים, יוכל לעשות בו טוב ורע. כי אין לך כל דבר ודבר שבעולם, שלא יהיה בו מי טוב ועד רע, כל הסקאלה. ובכל הדברים מעורבים טוב ורע, כידוע לכל. ועל כן דעו וראו אחי ורעי, איך אדם נברא דו פרצופים, כוונה פנים לכאן ולכאן. וכל מעשיו משמשים על שתי פנים, והברירה והבחירה בידו להיות בכל איבר ואיבר שבו, ובכל דבריו ומעשיו, או בבחינת צדיקים לחובם, או חס ושלום, להפך, בבחינת ופושעים מכשלובם. עכשיו, עד כאן עיקרון. בעצם פה הייתה צריכה להתחיל פסקה חדשה של עבודת המידות שנגזרת מההבנה הזאת. והנה, החוטא ופוגם באיבר מיוחד או במעשה מיוחדת, יש בו שתי דרכים לשוב אל השם. האחת, כמו שכתב הרמב״ם, זל, וזה לשונו, ומהו תקנת חולי הנפשות וכולי עד בחיצת רפואתם, למשל, מישהו בעל חימה, אומרים לו להניג עצמו שאם הוא הוקה וכולל, לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה, עד שיתעקר החימה מליבו. זאת אומרת, ללכת לקצה ההפוך, אדם שהוא כעסן, להגיע למצב כזה שהוא מבליג על הכל. אפילו על דברים שבאופן נורמלי לא צריך להבליג עליהם, אבל הוא, כדי לתקן את עצמו, הולך בקיצוניות לצד השני, תשובת המשקל, כדי להגיע בסופו של דבר לאיזון. ואם היה גבה הלב, גאוותן, ינהיג עצמו בביזיון הרבה. ולמשל, וישב למטה מן הכל, לא במקום שראוי לו, וילבש ולא יסחבות, המבזים את לובשיהם, וחבצה בדברים אלו, עד שיעקור גובה הלב ממנו וכולי, עד כאן. וזה נקרא תשובה תתאה, כלומר תשובה תחתונה, תשובה נמוכה. למה? כי רק להסיר הרע והקליפה ממנו. כלומר, כל התשובה הזאת, מה שהיא מייצרת זה רק סור מרע. זה עוקר מהאדם את המידה הרעה, שרואה באיזה איבר ובאיזה עשייה, עמוד 3, שפגם, והוא מכניע הרע שלא לעשות עוד בשום אופן רע באיבר הלז או במעשה הלז, או במעשה הזה. ואז מסיר רע ממנו. וכשמסיר הרע, אז נקרא תשובה, שמשיב האיבר לכאשר היה, לצאת מרשות הקליפה, כדי שיוכל לשרות עליו, שיוכל להיות כלי לסדר הקדושה, ועשות אמו, עם אותו איבר, אחת מצוות השם לשמו באהבה. אבל עדיין לא נקרא זה תשובה שלמה, בשלמות. בית שהיה מלא זבל, כדי שהוא יהיה ראוי למגורים, לא מספיק לפנות את הזבל. צריך להברר, צריך לשטוף, צריך להוסיף, לשים בו ריהוט, למלא אותו דברים טובים, לא רק שלא יהיו בו דברים רעים. גם אם האדם מצליח לנקות את עצמו, שלא יהיה לו בו כעס, לא גאווה, לא שנאה, לא קנאה, לא תאווה, זה לא מספיק. כי צריך להיות אדם מלא חיים, מלא רצון, מלא עוצמות. לכן, תשובה כזאת של סור מרע היא לא תשובה שלמה, כיוון שבתשובתו עדיין לא נקרא שם השם וקדושתו על האיבר והמעשה ההיא, רק שהוא שר הרע ממנו. ותשובה הילאה, שהוא תשובה שלמה, הוא בבחינת אומרם זל, הצדיקים, בדבר שחוטאים בו מתרצים. והוא, שעם אותו האיבר שחטא בו, יראה להתרצות בו לפני קונו, לשם שמיים איתו. כי מאמר חזל, למשל, חטא אדם מלשון הרע, מה יעשה ויתכפר בו? אם היית רגיל ללמוד אף אחד, ללמוד שני דפים. זאת אומרת, לא שיקבל על עצמו תענית דיבור לכל החיים. אלא לדבר, טוב, לדבר, קדושה, באותו כוח שבו הוא פגם, להוסיף טוב. נגיד, אדם שחולה בביקורתיות, שיש לו נטייה לראות בכל דבר חסרונות. אז התיקון זה שיראה בכל דבר יתרונות, את האור שבו, את הטוב שבו. כי בכל דבר יש אור ובכל דבר יש טוב, בכל אדם ובכל דבר, ובכל תנועה, בכל זרם בעם ישראל. לבחירה שלנו על מה להסתכל. טוב, אתם כבר שמעתם, קראתם, תשע"ט, תהיה שנת עין טובה. זה העניין. כלומר, אחר עזיבת חטאו באמת, באופן שלא ידבר עוד לשון הרע בשום אופן, ובזה הוא שר הרע, הרע מהעבר על אז, זה שלב א', ואומנם תשובה שלמה להשרות עוד, כלומר שוב, קדושת השם עליו, ואז היא תשובה באמת, ששב העבר תחת רשות השם, ועל כן, לפי שחטא בדיבור פה, צריך ללמוד תורה, לתקן לדיבור פה, לא לשתוק. להשרות עליו אור השם, וכמו כן במחשבות רעות, ידביק מחשבותיו להשם. וכן יראה להפך המידות שחטא בהן. הנה, זה קשור לעניין שלנו של המידות. לעבוד עם המידות ההם את שם השם. כמו למשל, אם חטא במידת החמדה, שחמד את של רעהו, ביתו או עבדו, שדהו וכל אשר לו, אתה יחמוד בתורה ומצוות השם. ומה זה מתבטא? שלא רק שהוא מקיים מצוות בהקפדה, אלא שהוא חומד את המצוות ואת התורה, שלא יספיק לו כל מה שלמד ועשה, ויחמוד עוד ועוד לזה. וכל אשר עשה, יהיה קטן בעיניו, וידמה לו כאילו עדיין, אין לו עדיין שום מצווה ממצוות הרצויים לפני מלך העולמים, ותמיד ילך מחיל לחיל ברוב חמדה ותשוקה להרבות בנפשו לימוד תורה ועשיית מצוות עוד ועוד. וכן במידת הגאווה, אף שהיא מאוסה, מתואבת ומשוקצת לפני הבורא, יותר מכל המידות רעות, מכל מקום יש דוגמתה בקדושה, והיא משובחת מאוד, כי על שלמות הראוי. והיא כמאמר הכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. כי אם אין לו את זה, אם אין לו את ה-ויגבה ליבו בדרכי השם, ובלא זה, הנה, מי שידמה בנפשו שכל עשיותיו בדרכי השם, קטן ודל, ומה כבר שווה התורה שלי, התפילות שלי, מה? ממילא לא יחשוק אל עשיותם לפני, ולא יתלהב ליבו בקרבו בעת עשותם, תוך כדי. הדבר כזה, שהוא לא מלהיב, שהוא לא כיף, לא נחזור עליו. עושים רק שצריך, כמה שצריך, מינימום. מחפשים את הכיפים במקומות אחרים בחיים. מה שאין כן, אם יודע ומאמין, אשר בהליכתו בדרכי השם ומצוותיו, גורם שמחה ותענוג ותיקונים גדולים בעולמות עליונים, ובשמות הקדושים ברוך הוא, אני שותף בתיקון עולם, אני שותף בלווי את הגאולה בכל מעשה טוב שאני עושה. ממילא יחשוק ויתלב ליבו לזה. ויעשה לנו בגודל זריזות ושמחה, ויראה לדקדק שיהיו נעשים על הצד היותר טוב ויפה. לא מ-OCD של דתיים, לא מעצבנות, אלא ממקום של רצון לקשט דברים כל כך יפים, ולהתנאות בהם, כי הם דברים יקרים למאוד. וביותר, הכי הכי הכי, מה שכביכול ברוך הוא ברשמו מקבל תענוג ונחת רוח מהם. ודאי יראה לעשותם על צד היותר טוב ובשמחה. וכן להפך, כשיאמין שכאשר הוא מקלקל דרכיו גורם חס ושלום רעות גדולות בכל העולם כולו, וצר לפניו כביכול, והמתאת אורות עליונים, ופגמי שמותיו ברוך הוא, ודאי כי חירת לבבו הוא יתפחד, ויראה להיזהר מאוד שלא לקשר בשום עבירה חס ושלום. לא בעצבנות, באחריות. להבין עד היכן הדברים מגיעים. וכן בכל המידות רעות יראה לעבוד בהם השם. ואז נקרא תשובה הילאה, כי הוא שר מעליו כוח הרע, אבל לא רק זה, אלא גם ונדבק בקדושה. וזה מאמר הכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כלומר, אף דברים שעמכם, כן, עמכם דברים, מצורכי הגוף ותענוגיו, ומה שמצא יצר הרע והרע המקום רחב לשרות עליהם, הכל קחו ושובו אל השם. לעשות עמהם מצוות השם. או יאמר הדרך זה, קחו עמכם דברים, פירוש, הדברים אשר נכשלת ופגמת בהם, אתה קחו לכם את אותם דברים עצמם, ועשו בהם טוב. לעומת הסכיזופרניה שהזכרנו. ובתשובה הזו, השם יעשה מזדונות זכויות, כמאמר חז"ל, והוקמו בתשובה מאהבה. כי זה המתחרט על מה שעשה ועוזב את החטא בלבד, שלא לשוב למרוד בהשם, זה נקרא תשובה מהירה, כי רק מהירתו מפני הבורא, עושה תשובה שלא לעשות עוד הרע בעיניו. אבל אין זה בחינת אהבה להשם. לראות להתקשר ולהזבק בהשם, להשרות עליו רוח קדושה מן השם, אחרי פרדו מאיתו. זה להפסיק להתרחק, זה לא להתקרב. אבל כשהוא עושה בכל איבר ואיבר ומעשה ומעשה שפגם בו תורה ומצוות ועבודת השם, זה נקרא תשובה מאהבה. כי מה מניע לזה? כי אהבת השם בוער בקרבו לשוב לדבק בהשם, לקחת את האיבר תחת רשות השכינה הקדושה, לחסות בצל כנפיה, להתקדש בקדושתה. כל מה שקיבלנו, כל הנטיות, כל הדחפים, כולם קיבלנו כדי לפגוש דרכם את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נטע בנו בצורה מאוד מאוד חזקה את הרצון לעונג. הרצון להתענג, כי נולדנו כדי להתענג על השם. אבל אם חיים את הרצון לעונג כשלעצמו, לא בהקשר המקורי, לא בהקשר האלוקי, אז הוא נהפך לתאווה. וקיבלנו עוצמה מהקדוש ברוך הוא, המון עוצמה, כדי לדבוק בו בעוצמה, כדי להתחבר אליו בעוצמה. אבל אם את העוצמה חווים לא בקשר אליו, אז היא נהיית לתוקפנות, ומפגינים אותה מול אנשים אחרים, או מול דעות אחרות. למה? כי תולשים אותה מהקשר המקורי, ואז היא נהפכת מטוב לרע. אז לא העונג טוב, לא העונג רע. השאלה, מתי ואיך, למה וכמה? ולא העוצמה הרעה, ולא העוצמה הטובה, וכו'. כשאדם עושה את זה ככה, זה תשובה מאהבה. כי אהבת השם בוער בקרבו, לשוב להתדבק בהשם, לקחת את האיבר תחת רשות השכינה הקדושה, לחסות בצל כנפיה, להתקדש בקדושתה. ועל כן, ואז, זה הופך זדונות לזכויות. ועל כן, כמו שהוא לוקח האיבר שהיה תחת רשות הקליפות, הוא מחזירו אל הקדושה, תחת רשות שבריחו שכינתי, כן נעשה מעבירה מצווה. כי גם הוא עושה מעבירה מצווה, מאותם אנרגיות, מאותם כוחות, מחמדת האיסור, חמדת השם. מגאוות העבירה, גאווה נצטרך לעבודת השם. ועל כן, זדונות נעשו זכויות, כנאמר. טוב, זהו, זה כל התורה כולה. ואידך זיל גמור. יש הרבה שיעורי בית. תהיה גמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, תוך כל ישראל. פגש אחרי החגים, נתחיל את עונת הזריעה, נתחיל לעבוד. בשמחה רבה.